פרק 20 תחייה רוחנית כבירה. תחייה רוחנית כבירה שתתעורר לפני שיבת המשיח הממשמשת ובא, נובע בבשורה שהוכרזה בידי המלאך הראשון בפרק י' בספר ההתגלות. יוחנן חוזה במלאך מעופף באמצע השמיים, אשר לא בשורת עולם לבשר ליושבי הארץ ולכל אומה ושבט ולשון ועם. המלאך קרא בקול גדול, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה את משפטו. השתחוו לעושי השמיים והארץ והים ומעיינות המים. ההתגלות י' 6-7. העובדה שמלאך הוא זה שמבשר את ההזרה היא משמעותית. אדוני ברוב חוכמתו בחר להציג את טיבה הנשגב של המלאכה שתתבצע באמצעות ההזרה ואת הגבורה והכבוד שהתלוו אליה על ידי מלאך שמימי שניחם בתואר, הוד ועוצמה. המלאך מעופף באמצע השמיים, מכריז את ההזרה בקול גדול ומבשרה ליושבי הארץ, לכל אומה ושבט ולשון והם. עובדה זו מהידה על המהירות שבה תנועת התחייה תתפשט, ועל תפוצתה הנרחבת ברחבי התבל. המסר עצמו שופך אור על התקופה שבה תתרחש התחייה, ומוכרז כבשורת עולם ומבשר על תחילת המשפט. בשורת הגאולה התבשרה בכל הדורות, אך הבשורה המכונה בשורת עולם מהווה חלק מן הבשורה שתתבשר אך ורק באחרית הימים, שכן רק אז תגיע באמת שעת המשפט. הנבואות מתארות רצף אירועים שיובילו לפתיחת המשפט. הדבר נכון במיוחד לגבי ספר דניאל. ואולם, דניאל התבקש לחתום את נבואות אחרית הימים עד עת קץ. רק כשתגיע תקופה זו, יוכל מסר ההזרה על המשפט המשמש ובא להתבשר, וזאת על סמך התגשמות הנבואות הללו. הנביא מכריז כי באחרית הימים ישוטטו רבים ותרבה הדעת. דניאל י"ב 4. שאול השליח הזהיר את קהילת המשיח לא לצפות לשיבת המשיח בימיו. אל יטה אתכם איש באיזה אופן שהוא, שכן לא יגיע המושיע, אם לא תהיה בראשונה ההזיבה, ויתגלה איש הרשע. תסלוניקים ב', ב' 3. רק אחרי הכפירה הגדולה, ותום שלטונו הממושך של איש הרשע, נוכל לצפות לשיבת אדוננו. איש הרשע, שכונה גם בן ההבדון, סוד הרשע, והרשע, מייצר את שלטון ההפיפיורות, אשר תבסס את שלטונה המוחלט למשך 1260 שנה, כפי שנובע בנבואות. תקופה זו הסתיימה בשנת 1798. ביאת המשיח השנייה לא תוכל להתרחש לפני מועד זה. הזרתו של שאול חלה על כל עידן החסד, עד שנת 1798. רק אחרי מועד זה תוכרז הבשורה על ביאת המשיח השנייה. מעולם לא ניתן מסר כזה בדורות הקודמים. כאמור, שאול לא הטיף מסר כזה. הוא הצביע בפני אחיו על עתיד רחוק שבו ישוב האדון. גם מתקני הדת לא הטיפו מסר כזה. מרטין לותר טען שמשפט אדוני יארך בעוד 300 שנים מתקופתו. אך מאז שנשבר החותם של ספר דניאל בשנת 1798, הנבואות התבהרו, הידע עליהן התעצם, ואנשים רבים החלו להכריז את המסר החמור על המשפט הממשמש ובא. בדומה לתחייה הרוחנית הכבירה שהתעוררה במאה ה-16, התנועה שבישרה את שיבת המושיע הממשמשת ובאה, קמה בארצות שונות בעולם הנוצרי, בעת ובעונה אחת. הן באירופה והן באמריקה. אנשי אמונה ותפילה התעמקו בנבואות, ולאחר שהתחקו עליהן לכל אורכם של כתבי הקודש, מצאו הוכחות חותכות לקץ העולם הממשמש ובא. בארצות שונות, שבהן חיו קהילות משיחיות מבודדות, הן הגיעו לאמונה בשיבת המושיע הקרובה באמצעות התעמקות בכתבי הקודש. בשנת 1821, שלוש שנים אחרי שמילר הסביר את הנבואות המצביעות על יום הדין, דוקטור ג'וזף וולף, המבשר הדגול, החל להכריז על ביאת האדון הממשמשת ובאה. וולף נולד בגרמניה למשפחה יהודית, ואביו היה רב. כבר משחר ילדותו האמין וולף באמיתות הדת הנוצרית. בהיותו בעל מוח חריף וסקרן, הקשיב בלהט לשיחות שנערכו בבית הוריו מדי יום, כשבני עמו התאספו כדי לשוחח על כיסופיהם, תקוותיהם ותקוות עמם. הציפייה לביאת המשיח המפוהרת ולתקומת ישראל. באחד הימים, כשוולף שמע את שמו של ישוע מנצרת, הוא התעניין לדעת מי היה. אדם דגול והיש אשכולות הייתה התשובה. אך משום שהתיימר להיות המשיח, הסנדרין דן אותו למיטה. אז למה חרבה ירושלים? ומדוע יושבים אנו בגלות? שאל הילד. אבוי, השיב אביו, מפני שעם ישראל הרג את נביאי אדוני. המחשבה שצצה מיד במוחו של הילד הייתה, אז אולי גם ישוע מנצרת היה נביא, ועם ישראל הרג אדם חף מפשע. התחושה שהציפה אותו הייתה כועזה, שלב שידע על האיסור החמור להיכנס לכנסייה. הוא עמד לפעמים בחצר הכנסייה והקשיב לדרשות. כשהיה רק בן 7, הוא התפהר באוזני שכן משיחי קשיש על הניצחון שעם ישראל ינחל בעת ביאת המשיח. אך המשיחי הקשיש העיר לו בעדינות, בני היקר, אומר לך מי הוא המשיח האמיתי, ישוע המשיח, שאבות אבותיך צלבו, כשם שהרגו את נביאי העבר. לך הביתה וקרא את פרק נ"ג בישעיהו. אתה תשתכנע שישוע המשיח הוא בן האלוהים. בן רגע חדרה אמונה לליבו של וולף. הוא הלך לביתו, קרא בתנ"ך, והשתאה על התגשמות הנבואות באופן כה מושלם בישוע מנצרת. האמנם נכונים הם דברי השוכן הנוצרי? הילד ביקש מאביו להעביר לו את הנבואות, אך נתקל בשתיקה כה רוהמת, שלא ההז שוב להעלות את הנושא. ואולם, תגובה זו רק העצימה את שוקתו לדעת יותר על הנצרות. הידע שאחריו חיפש הוסתם ממנו במכוון בביתו היהודי. אך כשהיה בן 11, עזב את בית אביו ויצא לעולם הגדול, כדי לרכוש השכלה ולבחור במשלח יד ובאמונה שהדבק בה. לזמן מה, הוא התגורר עם קרובי משפחה, אך במהרה גורש מביתם שכן הם ראו בו כופר. וולף יצא לדרכו כשהוא חסר פרוטה ונדד לבדו בקרב זרים גמורים. הוא עבר ממקום למקום, למד בשקדנות והתפרנס מהוראת עברית. בהשפעת מורה קתולי קיבל וולף את האמונה הקתולית, ובליבו גמלה ההחלטה לבשר את בשורת הגאולה לבני עמו. כשמטרה זו לנגד עיניו, הוא יצא כעבור כמה שנים לרומא, כדי להמשיך שם את לימודיו, ולמד במכללה קתולית. כאן, מחשבתו העצמאית ודבריו גלויי הלב המיטו עליו את אשמת הכפירה. הוא תקף בפרסיה את עוולות הכנסייה ודיבר על הצורך ברפורמציה. על אף שבתחילה הוא זכה ליחס מיוחד מצד נכבדי הכנסייה, מקט זמן מה הוא גורש מרומא. במשך זמן מה, תחת פיקוחה של הכנסייה, הוא נסע ממקום למקום, עד שהתברר שלא יוכל לעולם להיכנע למרות הכנסייה הקתולית. הוא הוכרז כאדם חסר תקנה, והורשה לנסוע לכל יעד שיחפוץ להגיע אליו. הוא נסע לאנגליה, הצהיר על אמונתו בדת הפרוטסטנטית והצטרף לכנסיית אנגליה. מקץ שנתיים, בשנת 1821, הוא יצא לשליחותו כמבשר. כשוולף קיבל את האמיתות הנשגבות על ביאת המשיח הראשונה, כמשיח מיוסר וסובל, איש מחובות וידוע חולי, הוא ראה שנבואות התנ"ך מציגות באותה בהירות את ביאתו השנייה בכבוד ובגבורה. בזמן שניסה להוביל את בני עמו לישוע מנצרת, המשיח המובטח, ולהצביע בפניהם על ביאתו הראשונה בהנבה כקורבן תמורה על חטאי בני האדם, הוא אף לימדם על ביאתו השנייה כמלך וגוהר. הוא אמר, ישוע מנצרת, המשיח האמיתי, שידיו ורגליו נדקרו, שהובל כסל הטבח, שהיה איש מחובות וידוע חולי, שבא לעולם בביאתו הראשונה, בהתאם לנבואה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו. בו יבוא בשינית בענני השמיים, בתרועת ניצחון מפי רב המלאכים וצבאות השמיים, ורגליו יעמדו על הר הזיתים. השלטון על הבריאה שניתן לאדם הראשון ונלקח מידיו בעקבות החטא הקדמון בראשית א' 26 ג' 17 יינתן לישוע והוא ימלוך על העולם כולו. ההנחות והקינות העולות מן הבריאה יחדלו ושירי הלל והודיה ישמעו. וכשיבוא ישוע בכבוד אביו והמלאכים הקדושים, עמיתים השייכים למשיח יקומו ראשונה. תסלוניקים א', ד', 16, קורינתים א', ט"ו 23. אנו, המשיחיים, מכנים את האירוע המכונן הזה התחייה הראשונה. או אז, עולם החי ישנה את טבעו, ישעיה י' 6 עד 9. והכל יקנו לישוע, תהילים ח'. שלום עולמי ישרור בתבל. אדוני ייתן מבט נוסף בעולם ויכריז, הנה טוב מאוד. וולף האמין כי ביאת האדון השנייה ממשמשת ובאה. פרשנותו לתקופות הנבואיות מקמה לצי התגשמותן בתוך שנים ספורות מן המועד שצוין בידי מילה. האנשים שחלקו על וולף טענו כי בני האדם אינם אמורים לדעת דבר על מועד ביאת המשיח השנייה הממשמשת ובאה. לאישוש טענם, הם ציטטו את הפסוק, את היום ההוא והשעה, אין איש יודע. וולף השיב להם, האם אמר אדוננו, כי היום והשעה הללו לא יוודו לעולם? הם לא נתן לנו את אותות העיתים, כדי שנדע לפחות על שיבתו הממשמשת ובאה, כפי שיודע אדם, הרואה את עץ התהנה מלבלב, כי הקיץ קרוב. האם איננו אמורים לעולם לדעת מתי תגיע התקופה הזו, בזמן שהמושיע, בכבודו ובעצמו, יהיז בנו, לא רק לקרוא את ספר דניאל, אלא גם להתעמק בו ולהבין את דברי הנביא? הרי בספר דניאל נאמר כי הנבואות נחתמו עד קץ העיתים. ואכן, כך קרה בימיו, כאשר ישוטטו רבים. דהיינו, יחפשו אחר דבר אדוני, ויבחנו את העיתים, ותרבה הדעת בנוגע לקץ. זאת ועוד, אדוננו אינו מתכוון לומר במשפט זה, כי התקרבות השעה הממשמשת ובאה לא תיוודע. אלא שאת היום המדויק והשעה המדויקת איש אינו יודע. המושיע מכריז מפורשות, כדאי בשפע ההוכחות מאותות העיתים, כדי להיץ בנו להתכונן לביאתו. בדיוק כפי שנוח הכין את התיבה לקראת המבול. בנוגע לשיטת הפרשנות הפופולרית השגויה של כתבי הקודש, כתב וולף. החלק ההרי בנצרות סתה מן המובן הברור של כתבי הקודש, והימץ הדרך החשיבה המתעתעת של הבודהיסטים. רוב הנוצרים מאמינים כי אושרה העתידי של האנושות טמון ברחוף באוויר. לדידם, כאשר הם קוראים על עם ישראל, הכוונה היא לגויים. כשהם קוראים על ירושלים, עליהם להבין שמדובר בכנסייה. כאשר כתוב הארץ, פירוש הדבר השמיים. הם מאמינים שלקראת ביאת האדון, סומה עליהם להתעדכן בהתקדמות המשלחות המסיונריות. הם מאמינים שלעלות בהר אל היכל אדוני, פירושו לקיים אסיפה גדולה של מתודיסטים. במהלך 24 השנים שחלפו מ-1821 עד 1845, וולף נסע בערבי תבל, באפריקה, הוא ביקר במצרים ובאביסיניה, באסיה הוא ביקר בישראל, סוריה, פרס, בוכרה והודו. הוא ביקר גם בארצות הברית, ובדרך לשם ביסר בהי סנט הלנה. הוא הגיע לניו יורק באוגוסט 1837. לאחר שהטיף וביסר מניו יורק, והטיף וביסר בפילדלפיה ובבולטימור, ולבסוף נסע לוושינגטון. כאן, לטענתו, בעקבות הצעה לדיון שהעלה הנשיא לשעבר ג'ון קווינסי אדמס, באחד מבתי הקונגרס, העניק לי הבית פה אחד אישור להשתמש באולם הקונגרס כדי לשאת נאום, שאותו נסעתי בשבת מנוכחות כל חברי הקונגרס הנכבדים. הבישוף של וירג'יניה, אנשי הכמורה ותושבי וושינגטון. אותו כבוד נפל בחלקי בזכות חברי ממשלת ניו ג'רזי ופנסילבניה, שבנוכחותם נסעתי דרשות על מחקריי באסיה וכן על שלטונו של ישוע המשיח בכבודו בעצמו.